אנחנו בברכות דף כ"ד עמוד א', והסוגיה שלנו הובילה אותנו מסוגיה של בית הכיסא וצועה ודיני תפילין בבית הכיסא לסוגיה של מה נחשב ערווה, כשעד כה ההתמקדות הייתה ערווה ביחס לקריאת שמע. מתוך זה למדנו הלכות אחרות. עכשיו אנחנו בנקודתיים. נתחיל שוב, אמר רבי יצחק טפח באישה ערווה, ושאלנו, הרי אסור להסתכל על האישה, זה סתם ככה אסור. אמרנו, אלא באשתו ולקריאת שמע. זאת אומרת שעכשיו אנחנו רואים שיש שני גדרים במונח הזה שמשהו נקרא ערווה. יש את הדין שזה נקרא ערווה, אסור לך להסתכל, אסור לך לראות, זה משהו לא צנוע. ויש את הדין שביחס לקריאת שמע אתה לא יכול לקרוא קריאת שמע. אשתו יושבת והשוק שלה מגולה או טפח שלה מגולה, אתה לא יכול לקרוא קריאת שמע. שימו לב מה ראינו פה? שני דינים בהגדרה שמשהו נקרא ערווה. אתם איתי? אני לא יודע. לא יודע עוד רגע. מה? אני לא יכול להקשיב לשלושת רבות אחת, למרות שיש לי שתי אוזניים.
מה שדי מדגיש את זה,
אייכה. על שוק, בסדר. אני מסכים איתך שזו שיטת רשי. עוד רגע נסכם את השיטות האחרות ואת ההלכה.
אני...
פוס, מה? בסדר, אין בעיה. כשהיא נידה מותר לו להסתכל על הדברים שהיא צנועה, שהיא למשל צנועה. מה שאישה אחרת אסור לו להסתכל אפילו על אצבע קטנה ליהנות מהיופי שלה, אשתו נידה מותר לו להסתכל, כשהיא לבושה צנוע מותר לו להסתכל ליהנות על מהיופי שלה, כל עוד שהוא לא מתחיל להרהר, אבל ליהנות מהיופי מותר. נכון, אבל מאחר והיא נידה אז עכשיו היא אסורה עליו כעריות, ובגלל זה אז אסור לו להרהר, מה גם שיש חשש שהוא יבוא או לחטוא איתה או להוציא שיחבצר עליו התלה. אז
שהיא לא נידה הוא יכול?
לא רק יכול, אלא יש את תפילת הרמב"ן, שהרמב"ן היה לו תפילה לפני שהוא היה נכנס להיות עם אשתו. אחד מהדברים שהוא מזכיר בתפילה הזו זה מה לשון? שתהי תאוותי מצויה לי, משהו כזה. זאת אומרת, לכן אתה מצא, בן אדם צריך להתאבות לאשתו, אז יכול להיות מצוות שהוא לא מתאבה. אז הוא מתפלל שיהיה, כי זה חלק מקיום המצווה. זה המקום היחיד שאסור, נכון. אותו מקום, יש חלק קטן בגוף האישה שאסור להסתכל בו, נכון? חוץ מזה השאר מותר. בתנאי שהיא נוח לה עם זה. יש הלכה שאומרת שכשהזוג הם אינטימיים, יש שני הלכות. יש הלכה אחת שאומרת שלא יהיה מקור אור בחדר. עכשיו יכול להיות שנכנס אור מבחוץ, יש ירח מלא. אז זה יש הלכה אחרת שאומרת ואהבת לרעך כמוך, שהאישה לא נוח לה במצב כזה. אז יש את הגדר שאהבת לרעך כמוך, אבל כל דבר שנוח לו ונוח לה, חוץ מלהסתכל באותו מקום שזה הגמרא אומרת גורמת לאדם להיות אז פנים, אז מותר, זה מה שהזוג רוצה. בשעת תשמיש צריך להיות חושך בחדר. בשעת תשמיש אמרנו, יש את הפן גם שלא יהיה מקור אור בחדר, וגם את הפן של ואהבת לרעך כמוך. אבל חוץ מזה, מה שרוצים יעשו. זה מאוד יפה האיזון הזה שההלכה נותנת לנו. ההתחשבות מצד אחד, ההגבלות שבעצם מגבירות את ההנאה מצד שני, מצד אחד זה נראה הגבלות, אבל כשתבינו את זה לעומק, אתם תראו שזה סך הכל זה הגבלות שתורמות, ומידך גיסא, החופש זוג בכל זאת, כן... אבל גלשנו, חזרה לענייננו. אז מה שהיה לי חשוב להדגיש זה שבעצם ההגדרה הזו של ערווה מולידה את המחלוקת שנראה עוד רגע, מחלוקת ראשונים בסוגיה הבאה. כי בסוגיה הזו אנחנו רואים שיש שני הגדרות לערווה. כשאני אומר שמשהו ערווה, אני יכול להתכוון שאסור להסתכל או אסור ליהנות או אסור להתקרב לדבר הזה במי שהיא לא אשתו, או שיכול להיות שהכוונה היא ביחס לקריאת שמע, שזה בעייתי בשבילי לקרוא קריאת שמע. ואנחנו הוספנו להתפלל ולברך, ואנחנו מחכים ששעה יבדוק אם צדקנו במשנה ברורה. אמר רב חסדא, אתה לא תרצה לשאול עוד שאלות? טוב, אני לא אטפיל עליך תיק. אמר רב חסדא. מה? יופי. אמר רב חסדא, שוק באישה ערווה. קודם כל, מה זה שוק? לא למדנו את המשנה בתהרות? לא למדנו את המשנה הזו? לא למדנו?
אני חושב שלמדנו בהתחלת השנה.
אני זוכר שישבתי פה ולמדתי את המשנה. אבל מאחר אתם זוכרים ש... יש לנו את המשנה האחרונה בפרק ראשון באורלות, והמשנה בעצם מציירת לנו 248 איברים באדם, כן? ידוע לנו רמח איברים. ואז היא הולכת לפי סדר גוף האדם, ואומרת לך, 30 בפיסת הרגל, 6 בכל אצבע, 10, כן? 6 בכל אצבע, כפול 5 אצבעות, 30 ברגל. 10 בקורסל. אז מה זה הקורסל? אנחנו יודעים. במשנה כתוב קורסל, תסלחו לי, אני מבין שבעברית המודרנית אומרים קורסול, אבל במשנה כתוב קורסל. שניים בשוק, אז מה זה השוק? 5 בארכובה, מה זה ארכובה? 1 בירך, 3 בקטלית. קטלית זה זה, האגן. יפה, 11 צלעות, תזכרו. 30 בפיסת היד, ואז הוא הולך מעלה. עכשיו, אם אנחנו משתמשים במשנה הזו, אז מה זה השוק? מהברך מטה עד הקרסול, או קורסל, או איך שאתה רוצה. נכון? אם שוק באישה ערווה, אז זאת אומרת שאישה צריכה לבש חצאית שמגיעה לה עד הקרסול. ובאמת, זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים, שוק באישה ערווה זה מה שאנחנו קוראים ירך. יש ראשונים שאומרים ששוק באישה ערווה, זה אני לא יודע איך אנחנו קוראים לזה, מה שהסברנו על פי המשנה בהעולות, שזה מהברך עד הקרסול. המשנה ברורה מקל, ואומר ששוק באישה ערווה זה החלק מעל לברך. ועל זה סומכין החרדים שלובשים חצאית רק עד הברך. והחזון איש שאמר שזה כולה, שקשה מאוד שהמשנה ברורה יקל אותה, והשתמש בלשון די חריפה לה, ובגלל זה בבני ברק, שלא הולכים אחרי המשנה ברורה בעיניים עצומות, אלא הולכים אחרי החזון איש בעיניים עצומות, אז מאוד מאוד מקפידים בבתי יעקב, בבני ברק, שהחצאית תגיע עד הקרסול. אלא מה? שאפשר לומר, לא צריך שהחצאית תגיע עד שם, מספיק שהיא תלבש קרביונים. זה מחסה. אי זה תופס את הצורה, אוקיי, אבל זה מחסה. אז קרביונים, גרביים ארוכות. שאין להם צבע של האור. בסדר, זה כבר רוח ההלכה. זה רוח ההלכה, בסדר. אז עכשיו נגענו במחלוקת מאוד חשובה. עד איפה אישה צריכה, עד איפה החצית אמורה להגיע? מה זה השוק? אז זה מאוד קשה, השיטה שהמשנה ברורה הולך איתה, כי הראיתי לכם שבמשנה מאוד משמע כמו החזון איש. אבל בואו אני אספר לכם סיפור, אם כבר נגענו בזה. אנחנו עוד רגע נראה שיער באישה ערווה, נכון? והחתם סופר שם כותב שלא רק השיער, אלא גם הפאות. ואתם איפה ראיתם פאה של ימי החתם סופר? זה נראה כמו קש. אז החתם סופר כותב, והפאות האלה גם כן אי אפשר לברך מולם. אז אני כשהחרדים באים ומציקים לי על כל מיני דברים, למה אני עושה ככה וככה וככה, ויש לי הרבה חברים בכל הציבורים, גם חסידים, גם חרדים, גם דתי לאומי, וכשואלים אותי מה אני לא עונה, אני אומר אני יהודי. אבל לפעמים הם באים מציקים לי, אז אני עונה להם, רגע, ומה עם החתם סופר הזה? לפי החתם סופר אתם לא יכולים לברך כשאשתך בפאה בליל שבת. ככה החתם סופר סבא. אתה לא יכול לברך על קידושין כמו גילוי ראש. הרמה הולך נגד זה, יש רמה נגד זה בהלכות שבת, אבל החתם סופר כך סבב. חזרה לענייננו, אז רב חיסדא אומר שוק באישה ערווה. בעוד רגע נסביר. כשנאמר גלי שוק עברי נערות וכתיב תגל לבתך וגם תראה חרפתך. אז הנביא שאומר לה שהיא תגלה את שוקה, אומר לה שהיא תגלה את ערוותה, זאת אומרת הנביא מגדיר לה ששוק הוא ערווה. אמר שמואל, כל באישה ערווה, שנאמר כי קולך ערב ומרך נווה. אמר רב שישת, שיער באישה ערווה, שנאמר שערך כעדר העזים. אז קודם כל על הסוגיה של שוק באישה ערווה. אז השאלה היא מה החידוש? הרי אמרנו שכל מקום שמגולה טפח, יש לו דין ערווה. אז למה הגמרא צריכה להוסיף שוק באישה ערווה? אז קודם כל תכירו, יש בית יוסף מאוד נחמד על הסוגיה הזו, שהבית יוסף כותב שלהרבה זמן הוא לא הבין את הסוגיה. יש גם פני יהושע שכותב לא על הסוגיה הזו, על סוגיה אחרת ש-15 שנה לא היה לו פשט בסוגיה. אני תמיד אוהב לצטט את הדברים האלה, שלא נרגיש שאנחנו היחידים שלא מבינים סוגיות. הבית יוסף יכל לדלג על זה, הרי כשהוא כותב את הפירוש, הוא אז מביא את הרשב"א שכן הסביר את הסוגיה. אבל הוא בכוונה השאיר לנו את ההערה הזו בפנים. אני הרבה זמן לא הבנתי את הסוגיה. אחר כך מצאתי את הרשב"א, ועל פי הרשב"א אני מבין ש... אז שימו לב, חלק מללמוד זה גם לא להבין. וצריך לדעת להתקדם. לא הבנת? תזכור. לא הבנתי? תמשיך. לא קרה כלום אם לא מבינים. פעם בת תבין, פעם אחרי זה תבין. בסדר. כל עוד שגדרת לעצמך מה אתה לא מבין. כשבן אדם לא מבין ולא מגדיר מה הוא לא מבין, אז הוא לא לומד. אז זה לא ללמוד. אם אני לומד ומבין, ויש דברים שאני לא מבין ומגדיר מה לא, אני עדיין לומד. אז הבית יוסף אומר, אחר כך מצאתי רשב"א, שמצטט רייבד, שהחידוש פה, כשאנחנו אומרים ששוק באישה ערווה, זה מדובר שבעצם בימיהם הגברים היו מגלים את השוק. זה היה צורת הלבישה שלהם. אבל באישה הדרך היה לחסות. אז אתה היית אומר לי, אז אם באישה הדרך לחסות, אז מה החידוש? תשובה שאם השוק מגולה טפח, אפילו בעלה לא יוכל לקרוא קריאת שמע מול זה. זה ככה הרשב"א מסביר. מה? כן. הבח והתז אומרים שהחידוש פה זה שהשוק הוא דבר שגורם הרהור ביותר, ואפילו באשתו, ואפילו בפחות מטפח, כמו שמיד הפריע לנתנאל, אפילו בפחות מטפח, אם זה מגולה, אז אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו. הם אומרים שהחידוש של שוק באישה ערווה הוא שהשוק הוא לא צריך טפח, אפילו בכלשהו. ולא רק באשת איש ידידי היקר, אפילו באשתו. אז אתה צודק בהבנה שלך של רשי, רק שבהבנה שלך ברשי, אז אני צריך לשאול מה זה שני מהטפח באישה ערווה. ואין לי פשט, נכון? אז אני לא בא לפרש לפי רשי, אני מסכים איתך בהבנה שלך ברשי. אני רק אומר להלכה, זה ככה. מה? אבל ראובן לא ראה את אשתו של שמעון, זה רק כשהם הלכו לישון בחדרי חדרים. טוב, אז זה הסוגיה של שוק באישה ערווה, ואמרנו מפה אנחנו בעצם לומדים דיני צניעות, ויש נפקא מינה מה זה השוק, ומה זה ערווה, אז ראינו מחלוקת, האם ערווה הכוונה היא טפח מגולה באשתו, או הכוונה היא לא, בשוק אנחנו יותר מחמירים ובכלשהו. זה שלב א', עכשיו שלב ב', כל באישה ערווה, שיער באישה ערווה. אז דבר אחד מוסכם על כולם, שלשמוע כל מישהו מדבר, באופן נורמלי זה לא ערווה. יש את הסיפור של נתן דצוציטה, שהוא מאוד מאוד רצה את חנה, שהייתה אשת איש, וחלה למות, ואז הרופאים אמרו שהוא חייב לחיות איתה, אחרת הוא ימות, אז חכמים אמרו שימות, בסדר גמור. אז הרופאים אמרו לפחות שישמע את קולם מאחורי הגדר, אז חכמים אמרו, מה? כל הכבוד, אתם צודקים, אתה צודק, אבל יש רשי בסנהדרין, בסוף פרק ראשון או שני, שמביא על נתן דצוציטה, ויש ספר מעשיות של רב ניסים גאון שמצרף את שני הדברים, שהוא קדם לרשי, והוא מגלה לנו את השם של אותו אדם שמופיע בגמרא בסנהדרין. אתה 100% צודק שבגמרא בסנהדרין לא כתוב שם, כל הכבוד לך, אבל רב ניסים גאון בספר מעשיות שלו מגלה לנו את השם. והוא מצרף את זה לרשי בהתחלת סנהדרין. ש... בסדר, את רשי אתה אולי לא זוכר, אולי אתה כן זוכר. טוב.
אבל זה לא רק בגלל הכל, אסור לו לספטם עם המחורה הגדה. זה דווקא הדברים וכאילו דפים שהם דברים.
לא, לא, לא.
זה מה שרשי אומר.
אני לא זוכר את הרשי הזה, אבל הרמב״ם להלכה ודאי לא נוקט ככה, וכן ראשונים אחרים. כשבן אדם מתאווה לאישה, והדיבור הוא מתוך תאוותו, אז חזל אמרו, תשכח מזה, שימות ולא ידבר איתה.
נדבר על הסיפור שם, בסנהדרין. שם זה דווקא...
אני לא זוכר. אני לא זוכר, אני פשוט לא זוכר, צריך לפתוח שם. אז אני בא לומר שזה היוצא מן הכלל, מצב כזה. סתם ככה, כל אישה מדברת, בן אדם באופן רגיל, זה לא מעורר אותו, ואין בזה שום בעיה. אתה יכול לדבר עם אישה, ואישה יכולה לדבר איתך, וזה דרכו של עולם. אז זה מוסכם. מה זה כל באישה ערבה? מדובר על כל זנון, נכון? כי קולך ערב ומרח נווה שהאישה שרה. אבל פה אנחנו נכנסים למחלוקת ראשונים גדולה מאוד. כשכתוב ערבה, מה פירוש הדבר? האם פירוש הדבר שאתה לא יכול לקרוא קריאת שמה כשיש נשים שרות? ערבה פה זה ביחס לקריאת שמה, כמו שאמרנו קודם. מה? שר לימוד תורה גם בכלל, נכון? או האם כל באישה ערבה זה הגדרה כל באישה ערבה? כמו שאתה לא יכול להסתכל על דברים לא צנועים, אתה גם לא יכול לשמוע, כל אישה שרה.
זה הבדל משמעותי.
הבדל מאוד משמעותי. הרמב"ם בשולחן ערוך נוקטים כשיטה השנייה. כל באישה ערבה, ובגלל זה באבן העזר, בהלכות צניעות, הרמב"ם מהשולחן ערוך באבן העזר, אומרים שאסור לשמוע כל אישה שרה. זה דין בצניעות. כמו שאתה לא יכול לראות משהו לא צנוע, לא יכול לשמוע. עכשיו. אני לא זוכר, צריך להסתכל בטור. אני לא זוכר. אני לא זוכר אם זה המורדכי, צריך להסתכל בראשונים. הטור והבית יוסף מיד מביאים את זה. אני לא זוכר מי מהראשונים שאומרים שזה דווקא לקריאת שמע. אתם רוצים שאני... איפה הטור? הלכה, אנחנו נוקטים רמב״ם, טור, שולחן ערוך, שהאיסור הוא איסור, ערבה פירוש הדבר, שזה... הם לא יביאו, כי זה לא להלכה. הם לא מביאים שיטות שהם לא להלכה. גם אני בסיכום שלי לא הבאתי שיטות שהם לא להלכה. אתה צריך לפתוח בית יוסף, יש לי פה.
הנה, שי מעוניין לדעת מי הם הסוברים
אחרים.
בסדר, אני... לחבורה, כן.
משמיעת כל זמר ישר
בשעת קריאת שמע. יפה. המחבר נוקט שניהם. זה בעין ג' סימן עין ג' או עין ד' איפה זה? עין ה' כן, עין ה' הנה וכתב הראש עוד המאי דאמרינן כל באישה ערבה פירוש לשמוע ולא לעניין קריאת שמע. הראש נוקט כל באישה ערבה, זה לא קשור לקריאת שמע, זה הערבה אחרת שראינו בסוגיה הקודמת, ולכן השמיט רבינו כל באישה. הטור הולך כמו הראש, שזה לא דין בקריאת שמע, כמו שאמרנו הרמב"ם מהשולחן ערוך. אבל המרדכי כתב בשם רבינו, היי דכל הני לעניין קריאת שמע, וכן כתוב בעול מועד הלכות קריאת שמע, דכל זמר אפילו באשתו ערבה, וכן כתוב בגות מימון בשם רבינו תם. השאלה היא האם הם חולקים חזיתית על האחרים, הם אומרים זה רק קריאת שמע ולא כללי? ככה זה נראה, אבל צריך ממש לשבת על המקורות.
אפשר לסמוך על הדעה שלנו שזה
רק בקריאת שמע? לא נראה לי, אבל אם אנחנו מחפשים קולות, אז על פי רוב, איפה אנחנו מחפשים קולות? אנחנו מחפשים קולות כי אנשים רוצים להקשיב לרדיו, או אנשים רוצים להקשיב לקלטות של כל אישה. אז אם אני הבנתי נכון, והרב הראל אתמול התווכח איתי והוא הרער את הביטחון עצמי שלי אחרי למעלה מ-10 שנים שהייתי בטוח שאני הבנתי נכון, הוא גרם לי לפחות לחשוב שאולי לא. אז אני יודע שהרב חיים באולפנת ראייה, תמיד כשהוא היה נוכח שבת, הבנות לא היו שרות. כשהוא היה מגיע, הוא היה עוזב שהם ישירו זמירות שבת, אבל הם לא שרו כשהוא היה שם. אני יכול לומר לכם שפעם אחת הייתי במוסד הרב קוק, אני לא ידעתי, היה לי חידוש מאוד גדול. הייתי שם לקנות ספרים, ובמוסד הרב קוק יש להם אולם. והיה שם מקהלה של בנות ששחרו את העולם. ופעם ראשונה בחיים שלי ששמעתי כל אישה של איזה 150-200 בנות שורות בבת אחת, אולי בלבבים משכן אבנה או אני לא יודע מה, זה היה הדבר הכי יפה שאי פעם שמעתי בחיים שלי. פרחתי משם כל עוד נשמתי בי, אבל אני אומר לכם...
אתה יכול להפסים בכל עצמו.
אז יש היתרים אחרים שאולי ניגע בהם היום, אבל... למייסה, אני אף פעם לא הבנתי מה זה קול כל כך יפה. זה, הקול של גברים לא מתקרב. אני הייתי במרכז ואני הייתי, שמעתי מאות אנשים שלי מיחד. זה לא מתקרב. אבל זה קול, קול חי, שירה חיה. אז קול באישה ערבה, אנחנו נופתים ככה. אלא מה? השאלה היא בקלטת, מה אני אומר. אז אם אני הבנתי נכון, ושוב, אני כבר מסופק. אם אני הבנתי נכון, אז הרב דוד פיינשטיין סבר, שכל האיסורים, גם בערוות אישה, גם בכל הדברים שלא צנועים באישה, זה רק שיש לך בן אדם לפניך. מה אם יש לי תמונה פה, ויש לי קלטת פה? אז יש לי איסור דורייטה של הרהור, שהוא איסור חמור, הוא איסור שיכול להיות חייב מיטה עליו. אבל בן אדם שאומר, כשאני שומע לאישה שרה את השיר הזה, אוגה, 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 במעגל נחוגה, איך ששרים, זה לא עושה לי כלום. אני לא מתעורר מהשירי ילדים של אישה ששרה. זה לא מזיז לי כל מיני שירים של נשים שרות. ואם בן אדם יכול לומר ככה, אז הרהור אין לו, וערבה אין כאן, כי זה לא אישה אמיתית. אז יש שומרים בתנאי שאתה לא יודע מי, וכולו וכולו וכולו. אבל אם אני הבנתי אותו נכון, זה לא מה שהוא אמר. הוא טען, חזל עשו, התורה אוסרת ערבה. חזל הגדירו לי כל אישה ערבה. מראה אישה ערבה. אישה. תיקח תמונה שהיא לא צנועה, יש בעיה של הרהור, זה איסור דאורייתא. יש בן אדם שאומר זה לא יגרום לי להרהור, בסדר, אז זה לא זה. ככה אני הבנתי אותו. הרב הראל טען ואת הטענה, ורדיו הכל אותו דבר. אותו דבר.
למרות שאתה רואה את האישה גם...
אתה לא רואה את האישה, אתה רואה קופסה. אתה רואה תמונה של האישה. זה לא היא. האיסור יהיה הבן אדם. זה לא בן אדם. מה זה משנה? חזל אסרו לי לראות בן אדם, אני לא רואה בן אדם. לפי דבריי גם להסתכל במראה. גם להסתכל במראה, לראות מרחזה לא צנוע, אני לא רואה את הבן אדם.
אתה רואה אישה, אתה רואה אותה במראה.
אז אני לא רואה אותה.
אתה רואה אישה, אתה רואה אותה במראה.
אולי במראה יש יותר מקום להחמיר, אבל אני לא חושב. בוא נאמר במחשב, בסקייפ וכל זה, או במחשב או כל זה, יש איסור של הרהור. יש איסור דאורייתא שבן אדם יעשה מעשה. וזה אחד מהמקומות היחידים שיש לנו איסור דורייטה על גרמה. אם בן אדם יעשה איזשהו דבר שיגרום לו איזשהו קישוי, אפילו אם זה לא יגרום לו עכשיו, רק שהוא ישן בלילה, אז זה איסור דורייטה. בהוצאת זרע לבטלה, התורה אוסרת גם גרמה. התורה אומרת, כל דבר שבן אדם עושה ביום, שעלול לגרום לו להוציא זרע לבטלה בלילה, זה איסור דורייטה. איסור דורייטה שהבית יוסף אומר עליו, שזה האיסור הכי חמור שיש. ככה כתוב בזוהר. אז זה לא כפשוט או שזה האיסור הכי חמור שיש. כמובן שרצח יותר חמור מזה, ומעשים אחרים יותר חמורים מזה. אבל בכל זאת צריך להבין שזה איסור חמור מאוד, הוצאת זרע לבטלה. איסור דורייטה שהתורה אוסרת לי לא רק את המעשה לעונן, אלא התורה אוסרת לי גם גרמה. אז אני לא בא להקל כשאני אומר, טוב, אז תעשו מה שאתם רוצים. כי... למה זה? רוב אנשים יראו דבר מסוים, זה יגרום להם ירור. אז אי אפשר להתיר את זה. אנחנו רק אומרים, אבל למה איסור? האם האיסור בגלל ערווה או האיסור בגלל ירור? האיסור בגלל ירור, לא בגלל ערווה. אתם איתי? ערווה זה דבר ספציפי.
גם בשיער, אם אתה רואה מישהי בתמונה.
נכון. הכל. אבל בן אדם צריך להבין, זה לא אומר שזה מותר, זה אומר שזה אסור ממקור אחר. בוא אני אספר לך סיפור. לפני 10 שנים יותר, לפני כ-13-14 שנים הייתה אישה שטענה שנכנסת לתוך הדיבוק. אתה שמעת על זה? ובאו לשם כל מיני אנשים שקראו לעצמם רבנים, והביאו לשם וידאו, והביאו שם חדשות, והיא שוכבת על המוטה, ושואלים שאלות ועונה תשובות, ושואלים שאלות ועונה תשובות, ואז הוא אומר שלבן יש סמים מוצנע בחדר מתחת לבלת הזו וזו, ויש לו כסף מוצנע שם שהוא חייב למשטרה, ומביאים את זה, וסוף הסיפור, אותם אנשים שאמורים להיות רבנים מקובלים, אומרים כל מיני דברים, ואומרים לדיבוק לצאת דרך האצבע הקטנה שלה, והוא יוצא והיא צורחת וזכוכית מתפצת, והיא מתרפא. יופי. באו אליי בישיבה וסיפרו לי את הסיפור, אמרתי זה לא מקובלים וזה לא רבנים ולא הייתי מתקרב אליהם ולא לא יודע אם הייתי שותה את עינם. אמרו לי זה אנשים מפורסמים, מי אתה, מה אתה? אנשים לא היו מוכנים לדבר איתי בישיבה. אנשים ממש החליטו שאיתי הם לא מדברים, כי מי אני לדבר נגד אנשים כאלה? אמרתי תסלחו לי, לא רב ולא מקובל, היה מוכן למציאות שיש הסרטה של אישה שוכבת על מיטה. אישה שוכבת על מיטה זה דבר לא צנוע? בן אדם שמוכן להסריט כזה דבר, מוכן להביא חדשות ולהראות אצל העם מישראל, זה בן אדם לא צנוע. אם הבן אדם לא צנוע, הוא לא יכול להיות לא רב ולא מקובל. לא מעניין אותי מה אתם חושבים שהוא עשה. זה הכל שקר. לא היה ולא נברא. הרבה אנשים מאותו רגע שאני אמרתי את זה, זה היה שיחה בתוך ידע אוכל תרב, לא הסכימו לדבר איתי. עבר חצי שנה, אני עזבתי את הישיבה, עבר שנה, ופתאום האישה באה לחדשות ואומרת, תשמעו, הם הבטיחו לי כסף, זה הכל היה בלוף, ואני עכשיו אעשה את אותו תחזית שעשיתי איתם, אני אשמיע את אותם קולות, זה אחרי שכבר תרמו לאותם אנשים שקוראים לעצמם רבנים, תרמו להם כבר מיליוני דולרים, כל מיני אנשים שראו את הווידאו והאמינו בזה, והמון אנשים חזרו בתשובה, בסדר, סוף מעשה במחשבה תחילה. יש דברים שהם לא צנועים. אני חושב שלראות נשים מתפללות זה דבר לא צנוע. אתה תאמר לי, מה לא צנוע בזה? אני חושב שזה כל מציאות שאתה מסתכל על אישה, זה, להסתכל מה שראית פה זה לא צנוע. ובגלל זה, קרובי משפחה שלי אחרי החתונה, שאלו אותי, ראית את זה בווידאו, ראית את התמונות שחתנו, ראית את זה, ראית את זה? אני תמיד אמרתי לא. אז אמרו לי, למה? אז בשמה הסרטנו, אמרתי, לא יודע, אני לא ביקשתי סרט. למה אתה לא מסתכל? כי אני לא מוכן לראות נשים, להסתכל על נשו, לצפות שיש נשים, וגם בענייני שידוחים. הרבה פעמים בנות שולחות לי תמונות, ואני תמיד אומר, אל תשלחו לי, כי אני לא אסתכל. אם אתם רוצות, אני אבקש משתי להסתכל. מה היתר? אז אתה תאמר לי, זה לא אישה, זה לא ערבה. נכון, אבל חזל נתנו לי את רוח הדברים פה. הם אמרו לי, אסור לי להסתכל על אישה, נכון? אז אני יכול לומר לך, לא, זה לא אישה, זה תמונה. נכון, אבל אני בן אדם, אני בשר ודם. מבחינתי, יש הבדל אם היא עומדת פה, או התמונה עומדת פה. אולי התמונה יותר גרועה. אז עכשיו, לומר לכם שזה איסור הסתכלות על אישה? לא, אין לי פה אישה לפניי. אבל האם זה הרוח שחזל אסרו בהסתכלות באישה? לי נראה ברור שכן. אז אני בשידוך, אני לא מוכן לקבל תמונות. אם שולחות לי, אני אומר, בסדר, אני שולח מייל חזרה, תדעו, אני לא אסתכל, אבל מכבודכם אני אבקש משתי להסתכל כדי שהם שואלים אותי על יופי ועל מראה, אשתי תוכל לענות. אני לא נראה לי, ואני לא כזה צדיק, אבל אני חושב שזה הלכה. אז אתה מדבר את זה, לא יודע, בעיניי לעמוד ולצפות בבנות מתפללות זה לא צנוע. מה? לא יודע מה שם. לא יודע. אני לא מחזיק מכל העניין הזה. הצניעות זה דבר שבן אדם צריך להיות יותר זהיר בו. זה לא מקום לחפש קולות. בן אדם אומר שלא מזיז לו להשמיע, לשמוע קלטות, לשמוע שירת אישה. בסדר, זה בן אדם לבין עצמו. כן. זו שאלה טובה. אני חושב שאומרים מגיל 9, ואני לא בטוח מה המקור לזה. אני עדיין מחפש.
לא אישה כאילו שירויה לקרוא.
אז אני לא יודע. אני אומר לך, אני מחפש מקורות הזה ועוד לא, אין לי משנה סדורה בזה. עכשיו, מסורת בידי עם הרב פסן זצ"ל, שהרב מבריסק פעם היה בסעודת שבת עם התלמידים שלו, והתחילו לשיר זמירות, ואנשים התחילו לשיר יחד עם הזמירות. אז אחד מהתלמידים מחה, אמר לאנשים, אז הרב מבריסק מחה בתלמיד המוחה. אז הרב פסן תמיד היה אומר לנו שיש גדרים בהלכה. יש הלכה שמפרסמים, יש הלכה ואין מורים כן, שאולי זה הלכה, אבל אתה לא מפרסם את זה לציבור. ויש הלכה ואין מורים כן, ומוחים במוחה. הוא אומר, זה גדר הלכתי מה שהרב מבריסק עשה באותו סיפור. בעצם, יש עניין במה שהתלמיד עשה, מה עם שרות? יש על מי לסמוך להקהל, בסדר, אבל הרב מבריסק לכתחילה לא היה אומר להם, אבל אתה עורך אצל מישהו בבית, והוא סומך על אלה שמתירים, אז מוחים במוחה. הוא תמיד היה אומר, זה עוד גדר הלכתי. טוב, היקס באמת סמכו על זה. היקס באמת סמכו על זה, יש תשובה של השרידי יש, אבל צריך לדעת מה לכתחילה ומה בדיעבד ומה הדור, ושהשרידי יש עמד מול, מול אתגרים של התבוללות, שאם הוא לא היה מתיר דברים מסוימים לבני עקיבא, אז האלטרנטיבה הייתה שהם הלכו והתבוללו. ובגלל זה אנחנו גם מצד אחד, הרב נרי זכרונו לברכה מאוד דחף להפריד את בני עקיבא, מצד שני יש מקומות שחייב להיות מעורב, יש מקומות שכשאני מעביר שיעור אני עומד על כך שיהיה הפרדה, ויש מקומות שאני מעביר שיעור אני עומד על כך שיהיה בנים ובנות יחד. אז תשאלו אותי מה העניין שיהיו בנים ובנות יחד, אני אומר דבר מאוד פשוט. אלה אנשים שלא אוכלים כשר ולא שומרים שבת והולכים ועושים כל מיני דברים אחרים אסורים. החברות שלהם הם לא בהכרח יהודיות, והמושג להפריד בין בנים לבנות בכלל לא קיים אצלם. אז כשאתה רוצה שהם יבואו לטעום טעם תורה, הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה לפחות לתת להם את הסביבה שנורמלית להם. אז האם זו הצורה הקדושה שבה אנחנו רוצים ללמד תורה? לא. אבל האם יש מציאויות שזה זה לכתחילה? כן, את לעשות לשם. אבל אתם מבינים שצריך את, את ההבחנה. וזה, אלה שאלות קשות שצריך לשקול אותן. אבל למעשה, בגלל זה אנחנו מקלים. יש סניפים של בני עקיבא שגם אם הם יתייעצו עם הרב אלישיב, והוא יאמר להם תשאירו את זה מעורב. כי כולנו יודעים שאם תפרידו את זה לא יהיה כלום. ואני פעם באתי לפני כ-15 שנה, באתי, לא יודע אם מותר לי לספר איזה ישיבה זו הייתה, אבל באתי לראש ישיבה של אחד מהישיבות בציבור הדתי-לאומי, החזקות מאוד, ושאלתי אותו, היה בחור שאמא שלו התחתנה עם גוי, עזבה את אבא שלו היהודי, הלכה והתחתנה עם גוי. והוא עזב את הישיבה והלך לבית ספר עממי בארצות הברית. ושאלתי, האם מותר לי לעודד אותו ללכת ל-NCSY, שזה מקביל לבני עקיבא רק עם הרבה פחות תוכן, אלא מה, שיש שם מלא מעורב, וידוע שבציבור הפחות דתי זה לא מסתיים רק בידידות, איך קוראים זה? Plutonic relationship, איך אומרים זה בעברית? נקרא לזה בלי מגע. אז שאלתי, האם אני יכול לעודד אותו ללכת לשם? אז הוא אמר לי, תסתכל סביבך סביב בבית מדרש. אמר, אתה רואה את כל הצדיקים האלה? למעלה מ-50% מהם רק נמצאים היום בישיבה, בגלל שהם התחילו במקומות כמו זה. בגלל שהם התחילו שם, הם הלכו לבני עקיבא מעורב וכל זה, בגלל זה הם גדלו מאיפה שהם באו. כל המשפחות שלהם הם לא כמו הישיבה הזו. מה? כן, אז הוא אמר לי, אנחנו לא יכולים לחשוב על להחמיר בזה. לא, זה מה שימשוך אותם, אחרת הוא הולך עם גויות. אז ודאי וודאי, אנחנו, אין לנו בעיה בזה. אוקיי. אז זה למה שגם כשקוראים את התשובה של השרידי יש ורואים את הכולו, צריך להבין מאיפה הוא בא ולדעת איך אנחנו אומרים להשליך את זה בזמן הזה. אז זה כל באישה ערווה. שיער באישה ערווה, אז דיברנו על זה. עכשיו, בשיער יש כולה שאין בכל השאר, ובכל יש כולה שאין בכל השאר. בכל באישה ערווה יש לנו את הכולה שלא היה להם ברירה, הם היו חיים בין הגויים, וכל הזמן נשים היו שרות. ואתה רואה מהראשונים שלא היה להם ברירה. אז הם אומרים לנו כולה שצריך להבין אותה, אין לנו את הזמן להתעמק בהם. הם אומרים, אם אתה יכול להתרכז בלימוד תורה שלך, או בקריאת שמה שלך, ולא לשים לב לכל שלה ששר, אתה יכול לקרוא קריאת שמה וללמוד תורה. כי אין לנו ברירה, עת לעשות לשם. אז מה זה אומר? אם אני יכול לשבת פה ולא לשים לב לערווה שיושבת לידי, אני יכול ללמוד? אז יש ראשונים שכתבו שכן, אבל אנחנו לא נוקטים כמוהם להלכה. אז צריך ביור בסוגיה של כל באישה ערווה, אבל כולם נוקטים את הכולה הזו שמוזכרת כבר בראשונים, המשנה ברורה מביא אותה, השולחן ערוך מביא אותה, כולם מביאים אותה. בשיער יש עוד כולה. העובדה שבשיער יש לנו את הבתולות שנוהגות לא לחסות את השיער, למרות שהמחבר כותב באבן עזר שכן יחסות את השיער, אבל הוא גם מודה שנוהגות לא לחסות את השיער. בסדר? יש לנו את הגויות שלא מכסות את השיער. עכשיו, האישה הזו, לפני החופה, השיער שלה לא היה ערווה, נכון? כולנו יכולנו לברך לידה, ברכו את ברכות הקידוש של מידה. עכשיו, 5 דקות אחר כך, אתה אומר לי, היא נשואה, אם היא בלי כיסוי ראש, אתה לא יכול לברך ברכת המזון של אותה חתונה לידיה, נכון? העובדה הזו שהשיער הזה, בעצם, הרי התרתי אותו פה, אז האיסור פה הוא לא כל כך חמור. יש הרבה יותר מקום להקל בשיער מאשר כל השאר. בגלל שיש לי שיער שמותר, ולא תמיד, אני יושב ליד בחורה, אני יודע אם היא נשואה או רווקה? השיער של המגולה, אני יכול ללמוד בכל או לא? אני יכול לברך ברכת המזון או לא? אני לא יודע מי היא. נכון? תשב על אוטובוס. או, אז הערוך השולחן מביא את זה, אבל בעצם יש איזה בסיס בהרבה הרבה פוסקים, שהעובדה שבשיער יש לי היתר ואיסור, ואני בכלל לא יודע תמיד מה היתר ומה איסור, אז בשעות הצורך יש לנו יותר מה להקל. בוא נאמר, אתה צריך לעשות קידוש בליל ראש השנה, ואתה לא זוכר את הקידוש בעל פה. ויש לך אורחים מסביבך, או אתה עם בני משפחה, שלא מכסים את הראש. אז כשאין ברירה, תדעו שבנושא של שיער יש יותר מקום להקל מכל השאר. בגלל שבשיער בעצם יש לי את ההגדרה הזו, שהרי הוא מותר ואסור.
אבל גם בכל, אם אתה מתיר קול של ילדה קטנה,
כן.
אז יש לך היתר ואיסור גם.
לא, כי ההתר של ילדה קטנה זה כי אני לא מתאבה לה. היא עוד לא הגיעה למצב שהיא בכלל אמורה למשוך אותי במצב נורמלי. שאני רק רוצה להגדיר, זה לא שמי שנמשך לילדה קטנה הוא לא נורמלי. זה חשוב להדגיש. כי זה אחד מהטעויות שהציבור עושה היום. הם עושים מכל אדם שנמשך לילדים קטנים אדם לא נורמלי. את השולחן ערוך באבן עזר נוקט פלשון לא ירגיל את עצמו בקטנים. זאת אומרת, זה גם חשוב, כי אם כבר נגענו בזה, נרחיב בזה. אנשים לא מספיק נזרים עם הילדים שלהם מפני אנשים שיכולים להיות עוינים להם, כי הם חושבים רק משוגעים מעוניינים בילדים קטנים. וההלכה, לדעתי, ענייה, לא תופסת את זה ככה. זאת אומרת, ההלכה אומרת, זה יכול להיות יצר, זה יכול להיות. מטבע הדברים, בן אדם שלא התפתח עדיין מבחינה פיזית, אז לא אמור למשוך. אבל האם כל בן אדם שנמשך אליו לא נורמלי? לא. רק אם נגענו, הזכרתי. טוב, אז אנחנו היום הרחבנו על כל הסוגיה של קול ושיער. ונמשיך מחר, נכון? נגמרנו הזמן.